רפי, נגיד איזה משהו ככה, איזה רבע שעה, כמה דברים שקשורים לעניינו של יום. שיש לנו הרבה דברים שקשורים ל"ג בעומר, לא תמיד, לא לגמרי ברור מה הקשר ביניהם, נכון? יש לנו את הנושא של רבי עקיבא ותלמידיו, כבר בירכתי מקודם. יש לנו את הנושא ש... נראה שזה עובד. עכשיו זה עובד, בוא נראה. עובד, עובד. עובד. אולי באמצע התנתק שם משהו? לא. נחבר את הרמקו. נשים מלון. מלון. טוב, לא משנה, יאללה, נו, נסתדר. אז יש לנו את הנושא של תלמידי הרבי עקיבא שפסקו למות. בסדר, מה אני אגיד לכם? היו הרבה צרות בעם ישראל, היו עוד כמה... מה קורה פה? אני רואה שדואגים לכם, אשריכם. בואו נגיד את האמת, כאילו, היו עוד כמה כפולות של 12,000 יהודים שמתו בכל מיני שלבים בהיסטוריה. כלומר, מאז שתלמידי רבי עקיבא מתו ועד היום, היו אסונות יותר גדולים. כאילו, אז למה אנחנו צריכים להתאבל דווקא לבסדר, לא נעים, כאילו, זה טרגדיה והכל, אבל זה לא, לא כל טרגדיה הופכת למשהו שצריך דורות על גבי דורות לציין אותה. וגם זה שהם פסקו למות, אז פסק הצער, זה עוד לא הופך ליום שמחה. בדרך כלל יום שמחה זה יום שיש פה איזה חידוש על גבי השגרה, נכון? יש את השגרה רגילה, ואז יש או ימי אבילות וצער, שזה כאילו ירידה מהשגרה, או ימי שמחה, שזה תוספת על השגרה. אז אם היה איזה מגפה, או מה שזה לא יהיה, והיא פסקה, אז בעצם רק חזרנו לשגרה הרגילה. זה עוד אין פה משהו שכאילו... צריך לשמוח בגללו, ואתם יודעים, בסוף גם בתפילה אנחנו לא אומרים תחנו, נגיד, יום רגיל אומרים תחנו, אנחנו לא אבלים ביום רגיל. אם לא אומרים תחנו, אז יש פה שמחה יותר מיום רגיל, אז השאלה מה השמחה הזאת? וגם לא ברור איך כל זה מתכתב ומתקשר לרשב"י. כלומר, זה נחמד שרשב"י נפטר בל"ג בעומר ולימד את סודות התורה, כתוב בהדרזותא, נכון, שהוא באותו יום כינס את חלק קטן מהתלמידים שלו, יותר קרובים, ואלה שנשארו בחוץ, ראו אש גדולה שם שהייתה מסביב, ובעצם גילו את רזי התורה, אז גם זה מתלכד לל"ג בעומר, מה הקשר ביניהם. בקיצור, חשבתי אולי טיפה נעשה סדר בדבר הזה. הכיסא שלידי, מי שאתם רואות אותו, הוא לא מדבר. נכון? גם אם ננסה שהוא ידבר, לא יצליח. הוא גם לא זז עצמאית, הוא לא חושב, הוא לא שום דבר. למה? כי מה אין בו? אין בו נשמה. יש פה חומר, יש פה איזה סוג של גוף, אבל בלי נשמה. אבל אנחנו כבני אדם, אם אני רואה עכשיו בן אדם שמדבר, ואדם, כן, וזז והולך וחושב, אז זה בעצם סימן שבעצם יש פה נשמה שמופיעה בו. את הנשמה אני לא רואה, אבל אני יודע שאם לא הייתה בו נשמה כרגע, אז הגוף היה עפר ואפר, כמו שהוא יהיה אחרי 120, לפני תחיית המתים. אוקיי? אז זה משהו עיקרון שלפעמים תופעה שהיא חיצונית והיא גשמית, היא יכולה להיות סימן להתרחשות פנימית. אוקיי? כמו למשל אפילו, אתם יודעים, בפרצוף שלנו, אתה יכול לראות בן אדם, ואתה יכול לדעת אם הוא שמח או עצוב למשל. למרות שמה אני רואה? אני רואה בסך הכל את תווי הפנים, זה משהו לכאורה מאוד חיצוני. כן, אבל תווי הפנים מאוד מאוד מושפעות מהפנים, אוקיי? אז אם אני רואה חיוך, או לחילופין, הבעת עצב כזו או אחרת, אני מבין שזה לא רק עניין של השרירים של לחיים והשפתיים, הם בדיוק עכשיו ככה. לא, לא. אני מבין שיש פה התרחשות שלמה. שקורית אצל הבן אדם הזה. על העיקרון הזה, כשאנחנו רואים שיש מלכות בעם ישראל, שיש מסגרת שבה עם ישראל חי בארץ ישראל עם מלכות משלו, זה משהו גשמי. בשפה שלנו זה נקרא מדינה, אבל בשפת האמונה זה נקרא מלכות. אז שאנחנו רואים מלכות, רואים משהו גשמי, אבל אנחנו בעצם יודעים שאם יש מלכות בישראל, סימן שיש שכינה בעם ישראל. כי המלכות היא הגוף לנשמה שלנו להופיע. הנשמה הכללית, לא הפרטית של כל אחד ואחד. כמו שאם אני רואה גוף, אני מיד יודע שיש בו נשמה, אחרת הגוף לא מתפקד. כשעם ישראל יוצא ממצרים במשך 1500 שנה, מינוס פלוס עליות וירידות, יש לו בעצם מלכות. 500 שנה עד בית ראשון, 500 שנה בית ראשון, 70 שנה הפסקה, 500 שנה, אני הגלתי כמובן. כלומר, פחות או יותר יש 1400 שנה שיש מלכות. יש מלכות, זה אומר, יש שכינה בעם ישראל. מעולה, נפלא. ואז מגיע חורבן בית שני. ובעצם כשאנחנו, שהרומאים באים ומחריבים את הכל, טיטוס הוא הדמות שכאילו מבטאת אצלנו את, מי שריכז את הכוח הרומאי ובעצם החריב פה את הכל. ובאים חזל בגמרא בגיטין ולא מתרגשים מטיטוס. אומרים לו, בית, כן, קמח תחון, תחנת, בית הרוס, הרסת. כאילו, זה לא מתחיל ממך, אל תחשוב. אם הצלחת להחריב פה את הממלכה, זה רק בגלל שהיא בעצם כבר נחרבה, כן? זה כמו לקחת אדם מת, לתקוע בו סכין. וואו, אתה לא הרגת אותו, הוא כבר מת. אתה לא, הוא כבר מת, לא, אין משמעות לסכין שתקעת. אותו דבר, חז"ל אומרים, העסק כבר היה מת, העסק כבר היה חריב. אז אם לא טיטוס החריב את בית המקדש, אז מי כן החריב את בית המקדש? שנאת חינם. שנאת חינם זה הביטוי ל... שמעתי פעם מהרב עודד וולנסקי, מה זה בעצם שנאת חינם? אהבה זה ביטוי לאחדות. זה לא רק הרגע שאדם, לא יודע מה, מתרגש הוא פוגש מישהו. אהבה זה מציאות חיים שבה אדם מתייחס לכל מיני אנשים סביבו, הם ממש בשר מבשרו. בתחושה הפשוטה אנחנו מרגישים את זה כלפי משפחה, הורים, ילדים, אחים, נכון, אח, אחווה, בן זוג. אבל האמת היא שבמעגלים שונים זה מתרחב. יכול להיות מעגלים רחבים יותר של משפחה, מעגלים רחבים יותר של חברים, אדם יכול באופן כללי לאהוב את העם שלו. כלומר, אהבה זה מצב שבו אני ממש מרגיש שהחיים שלי הם ממש קשורים בחיים של אנשים נוספים. שנאה, זה ההפך מאהבה. זה המצב שבו אני לא רואה שום קשר. ניתוק מוחלט ביני לבין מישהו אחר. אז אומרים חז"ל, טוב, יש שנאה שהיא לא טובה, אבל היא מובנת. אם יש לך סכסוך עם השכן, ואם יש מישהו שמעליב אותי, ויש מישהו שמהדעות שלו מעצבנות אותי, זה שנאה, אבל היא לא חינם. כמו שיש אהבה תלויה בדבר, נכון? בטל דבר, בטל אהבה. אז יש גם שנאה תלויה בדבר. בטל דבר, בטל שנאה. זה כאילו יתרון דווקא. כלומר, אם השנאה היא בגלל משהו מאוד נקודתי, אז זה לא באמת שנאה, זה שנאה תלויה בדבר. זה כמו איזה מכשול, איזה מחסום בינינו. הרי אם המחסום הזה יסתדר, נגלה שאנחנו אוהבים אחד השני. אז חז"ל אומרים, שנאה שהיא לא של חינם, היא לא טובה, אבל היא לא קטסטרופה. אבל יש שנאת חינם, שאדם, שום דבר לא מפריע בבן אדם האחר. כלום. אז למה אתה שונא אותו? סתם. כלומר, יש כזה פירודיות בעם ישראל. כן, זה ממש כמו התפוררות, פשוט אנשים לא מרגישים קשר אחד לשני. זה שנאת חינם. דרך אגב, זה לא חייב להיות דווקא מלווה באיזה רגשות קשים, הלוואי וימות, שיקרה לו אסון. לא, זה יכול להיות אפילו אדישות מאוד גדולה. לפעמים אדישות היא יותר חמורה משנאה. כי רגשות השנאה, הרבה פעמים אתה מעורבב פה עם הבן אדם, ולכן גם הכל מוצף רגשית, ו... ואם דווקא האדישות היא עוד יותר גרועה, כאילו, הוא כל כך לא חלק מהחיים שלי, בכלל לא, שום דבר שהוא לא עושה, בכלל לא מעניין אותי, לא נוגע בי, וכו' וכו'. כל פנים, כשעם ישראל מגיע להתפוררות, כמובן, זה לא רק שנאת חינם, זאת הרבה דברים, אבל שנאת חינם זה הביטוי השיא להידרדרות הרוחנית, שבה כל כך התפוררנו, שפשוט לא זה כמו גוש בוץ, שנגיד הוא חזק, אבל אם הוא מתייבש מאוד, אז הוא חוזר להיות גרגירי חול. אתה רק נוגע, הכל מתפזר. השנאת חינם החריבה את בית המקדש והוציאה אותנו לגלות, ובעצם היא כאילו הביטוי לזה ש... השכינה בעצם אין לה איפה לחול, כי אין פה, נכון? איש ואישה זכו שכינה ביניהם, שניים שלא עובדים תורה שכינה ביניהם, עשרה בכנסת שכינה ביניהם, במילים אחרות, כל חיבור בין אנשים בעם ישראל, כל חיבור של אהבה, מאפשר גילוי שכינה. השכינה לא חלה על אדם יחידי, אוקיי? אלה מאות האבות, הם היו, האבות הקדושים, היו מרכבה לשכינה, דוד המלך גם היה, אבל חוץ משבע האושפיזין שלנו, אף אחד אחר הוא לא נשמה כל כך גדולה כדי שהשכינה תחול. השכינה יכולה לחול רק איפה שיש אחדות ברמה כלשהי בין עם ישראל, בין חלקים בין עם ישראל. אז כשמגיעים לשנאת חינם, זה ביטוי לזה, יש פירודיות כזאת, זהו. אין, יונה, היונה לא מוצאת מנוח. כן? כתוב בזוהר, זה כנסת ישראל. נכון? יונה לא מצא, בגלל זה השיר בשבת, יונה מצא בו מנוח, זה לא על היונה שבזה. כן? זה גם, אבל זה סימן. יונה זה כנסת ישראל. בשבת היא מוצאת מנוח, כאילו בעולם שלנו. קיצור, כשאין השכינה, איך קוראים? כשאדם נפטר, אומרים פרחה נשמתו. נכון? או הנשמה הסתלקה, או עילוי נשמה. כלומר, מין מחרות, הנשמה קיימת, אבל היא עוזבת את הגוף. ואותו דבר, זה מה שקורה בחורבן בית שני. הנשמה של האומה שלנו, אומר הרב באורות, עולה למרום, ובעצם זהו, פורחת לה. אין לה מקום להניח את הרגליים, אין לה איפה להיות. הלך הכל. טוב. ואז, פתאום יש לנו פה הפתעה. ופתאום יש אדם שקוראים לו בר כוכבה. כבר היה חורבן, אין, לא נשאר כלום, הרומאים לא השאיר פה אבן על אבן. המרד הגדול היה, וואי, אני לא זוכר עכשיו בדיוק, נראה לי 70 שנה אחרי החורבן, לא? יש הרבה חשבונות, אז זה קשה לדעת. אנחנו מדברים פה אבל על איזה, לא נגיד, 40-50 שנה לפחות. עומד בר כוכבה, דיברנו על החורבן. מה אני אגיד לה, צודקת. אבל יהיה פה סוף טוב, תגיד, לא נעים לי. אני מקווה שתשמע גם את ההמשך לפחות. אז עומד בר כוכבה, ואיזה בריון אחד לכאורה, לא היה צדיק גדול בר כוכבה, ואומר, אני רוצה לעשות מרד ברומאים. החכמים אמרו, עוד משוגע עכשיו, וואי וואי וואי, כמה משוגעים היה לנו. הרי בזמן החורבן בית שני, היה את הסיקריקים, והיה שם את הבריונים, סבלנו כבר מספיק מבריונים ומכל מיני אנשים כאלה. עוד משוגע הגיע, עזוב אותך, הרומאים כבר שחטו אותנו, לא השאירו את זה, עזוב, שירית הפלטה, תשאיר משהו לעם ישראל. אני הולך לכם ברומאים. טוב, משוגעים לא חסר. אבל אז, רבי עקיבא, מאוד מפתיע. רבי עקיבא בא, ועל בר כוכבה דורש את הפסוק, דרך כוכב מיעקב. ואומר לחכמים, הוא משיח. אוי, אומרים חכמים, אחר גם רבי עקיבא השתגע. לא רק בר כוכבא משוגע, גם הוא השתגע. מה קרה לך רבי עקיבא? היית בסדר עד היום, לקח קשה את החורבן. אמר להם, לא, לא לקחת קשה את החורבן, אבל בר כוכבא הוא משיח. ורבי עקיבא הופך לנושא הכלים שלו, נכון? מה זה נושא כלים? איך? נכון, המשרת שלו, חם שאלה. רבי עקיבא בשלב הזה לפחות בן 100. בר כוכבא, חזל אומרים, היה בריון, יכל לעקור עץ ביד אחת, כלומר, לא כל כך מסתדר שבר כוכבא הבריון הזה, עם כל הכוחות והמרץ, וכמובן הלוחמים שהיו אותו, היו מן הסתם מהסוג הזה, לא נראה לי שרבי עקיבא בן 100 הוא זה שסחב לו את אשפת החיצים, או את המגנים, זה לא לגמרי מסתדר. אז כנראה שנושא הכלים יש לו משמעות אחרת קצת, אוקיי? נושא במובן של להרים. כלומר, הכלים זה הכוח עצמו. בר כוכבה היה לו הרבה כלים, אבל הייתה בעיה בבר כוכבה. הוא לא כל כך היה איש מאמין. הוא לא עד הסוף הבין שהכוח המלכותי בעם ישראל הוא יונק מהקדוש ברוך הוא. הוא לא יונק מהגבורה הטבעית שיש לנו. הוא גם לא ידע להגיד שהכוח שלו בעצמו כמנהיג שיכול לחולל מרד וילחם ברומאים, זה לא אדם פרטי. יש פה בעצם מנהיג לאומי. בעצם נשארה פה לחלוכית של מה? של מלכות. וזה מה שרבי עקיבא רואה, אבל גם בר כוכבא בעצמו לא יודע את זה. אז רבי עקיבא מנסה לרומם אותו, מנסה לנסה אותו, לרומם לו את הכלים, לרומם לו את המבט על העוצמות, להגיד לו, כל הכוחות שיש לך הם לא כוחות פרטיים של שרירים או מוטיבציה או קריזמה. אני מזהה פה לחלוכית של השראת שכינה. בעצם נשאר לנו פה איזה קצה חוט אחרון, שאם נצליח לבנות אותו ולפתח אותו, נוכל להחזיר עטרה ליושנה. ולכן הוא נצמד אליו כל כך רבי עקיבא, כדי לנסות ללמד אותו את זה, לקשור אותו לתהליך הזה. אבל לצערנו, הוא לא הצליח. חזל, אתם יודעים איך חזל קוראים לבר כוכבא? בר קוזיבה. למה בר קוזיבה? מלשון אכזבה. כי בעצם היה פה פוטנציאל. אבל בסופו של דבר הוא יחזב. מה הוא יחזב? כי הוא לא דקדק בשמירת שבת? כי הוא לא הניח תפילין רבנו תם? לא, זה לא הבעיה. זה דברים פרטיים. הרי אנחנו מדברים פה על כוח לאומי. חז"ל אומרים שהבעיה בבר כוכבא הייתה שהוא טען שכל הגבורה שלו והלוחמים שלו וכל הכוח שלו זה רק עניין של נתונים טבעיים. ואדרבה, הוא דרש את הפסוק שדוד המלך אומר, למה השם לא תצא בצבעותינו, כן? כלומר, ובעצם במשמעות של, איך אומרים, לא צריך אותך. אתה תדאג לעניינים שלך, הקדוש ברוך הוא, אני אדאג פה לכל השאר. עזוב, לא צריך תפילות, לא צריך ניסים, תן לי לטפל ברומאים, אני מחסל אותם לבד. לא. אם זה היה מקום טוב, אז הוא מקבל פידבק על זה. אבל חז"ל אומרים, והמהר"ל גם מסביר את זה באריכות, שבעצם הוא ניתק את הגבורה הלאומית מהשראת השכינה. הוא יושב על ענף, והוא לא מבין שהוא מנסר את הענף מהצד הלא נכון. אתה מנסר את הענף מהצד שקרוב לעץ. אם אתה מנתק את הכוח המלכותי מהשראת השכינה, לא יהיה כוח מלכותי. כי רק משם הוא יונק. לא שומע רק. בדיוק אותו דבר. הרב, דרך אגב, יש מקומות שהוא מקביל את בר כוכבא לציונות החילונית. כי זה אותו רציונל. כלומר, בפנימיות, מה שבאמת דוחף את התהליכים זה השכינה. אבל האנשים שפועלים מתוך זה לא מבינים מה מניע אותם. והם בהפוך על הפוך הם מייצרים תגובת נגד מה שבעצם ממנו הם יונקים את הכוח. אז אם הם באמת יתאמצו ויצליחו, אז באמת יהיה ניתוק, ואז לא יהיה כוח. ואז מה שקורה זה שכמו שאמרתי, בר כוכבא הופך לבר קוזיבה, המרד הגדול נכשל, ובעצם גם הלחלוכית מלכות האחרונה, שאולי עוד היה אפשר לעשות איתה משהו, נפסקת לגמרי, ובעצם מלכות ישראל היא לא יכולה להיחרב, כן? סוכת דוד היא יכולה רק ליפול, היא לא יכולה להישבר, אוקיי? סוכת דוד נופלת, היא כרגע נכנסת, נהיית נסתרת מעיני אדם, אין לה שום ביטוי ממשי, וזאת השם, יום יבוא והיא תצמח חזרה.
הרב, אבל רבי עקיבא לא יכול לראות שבסוף, כן יהיה חורבן, ואז
נחסוך
אולי הרבה אבדות.
רגע, המרד הגדול זה אחרי חורבן בית שני. כבר היה חורבן בית שני. למה לא יעבוד? לא, אבל הוא יכל לעבוד. אם בר כוכבא היה הולך עם רבי עקיבא, זה היה מצליח.
אה, הוא לא הלך איתו?
לא. הוא לא השתתף במהלך. איך כל זה קשור עכשיו לתלמידי רבי עקיבא? אז איך תלמידי רבי עקיבא מתו? איך? זה למה הם מתו? שאלתי, איך הם מתו? במגפה. יפה. או? יפה מאוד. יש איגרת של רב שיר הגאון, יש מקורות אומרים מגפה. ואז לא קשור לכאורה לענייננו. שימו לב, זה אותו דור בעצם, רבי עקיבא, תלמידיו. שלא נהגו קרבות זה בזה, זה בעצם גרורות של מה? של שנאת חינם, אוקיי? כלומר, המחלה עדיין נמשכת. עכשיו, רב שיר הגאון אומר לנו, אחד מהגאונים, הגאונים מתי זה בהיסטוריה? אחרי?
צבוראים.
יפה מאוד. יפה. אוקיי, לפני 1,000 שנה. עומד רב שיר הגאון ואומר, תלמידי רבי עקיבא מתו במרד. איי, 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 איי. עכשיו זה נותן לנו תמונה חדשה לגמרי. אם תלמידי רבי עקיבא מתו במרד, כלומר, אנחנו, כל הנושא פה עכשיו זה לא חשבון פרטי, זה לא טרגדיה של 24,000 אנשים פרטיים שקרה להם אסון. אנחנו בעצם מדברים על איזשהו כוח צבאי אחרון, וזה עכשיו מתחבר עם הסיפורים, על אותו פוטנציאל שהיה אפשר לממש אותו, אבל אפילו התלמידי חכמים שהיו שם לא הצליחו להשתחרר מההשפעה של השנאת חינם. ולכן הכישלון של תלמידי רבי עקיבא, כן? זה לא כישלון פרטי של פלוני שבבית מדרש לא נהג כבוד במישהו. זה משהו שהוא לא קשור לעם ישראל לדורותיו. אומר, שמעתי פעם מרב יעקב לבנון, שעושים איזה אבלות לדורות, זה כי יש איזה משהו לאומי. כי זה יושב על הציר של 9 באב ו-10 בטבת. יש פה חורבן לאומי, שארית הפליטה, אותה לחלוחית מלכות, שהיה עוד אפשר לעשות ממנה משהו, נגדעה סופית באותו מרד, כן? ותלמוד טעם של תלמידי רבי עקיבא, הוא חלק מהסיפור הזה. הוא חלק מהחורבן הגדול. אז בעצם, מותם של רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, מבטא לנו את הכישלון הסופי, את חוסר היכולת להחזיק עוד מעמד, ובעצם את זה שהמלכות נגנזת לחלוטין מעכשיו. טוב, עכשיו, ואז מה שקורה זה שהגבורה הלאומית הופכת לגבורה דתית. למדתם, מישהו למדה פה פעם מהלך האידאות? דיברו איתכם משהו, קראתם ספר על זה? הרב שם מדבר על אידאה דתית ואידאה לאומית. לענייננו, היהדות הופכת מתורה של מלכות, היא הופכת לתורה של האנשים הפרטיים, כי אין מלכות, אין אחדות בעם ישראל, יש רק אנשים פרטיים בודדים. טוב, כל אדם פרטי גם יש לו בסוף נשמה. התורה כולה עכשיו מצטמצמת, אין הקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה. התורה בונה רק את החיים הפרטיים עכשיו, אבל היא לא יכולה לבנות את המלכות. אין מלכות. אין איפה לשכינה להניח את הרגליים כביכול, אין איזה כלי שיכול לחול בה, והשכינה הכללית נגנזת, ונשארת רק תורה פרטית של הרבה מאוד אנשים. טוב, אז מה עושים? איך אפשר להקים שכינה מאפרה? איך אפשר להקים חזרה את סוכת דוד הנופלת? איך? לא, בית מקדש זה כבר שלב מתקדם בתהליך. אנחנו כרגע מדברים על זה שאותה מדרגת חיים שלנו גנוזה כרגע מתחת לפני השטח. אין לה שום ביטוי. היא עמוק עמוק בממקי הנשמה. איך אפשר לעורר את זה? איך אפשר להגיע לזה? נכון, זה חלק מהטיפול. תיקון של החטא, אבל יש עוד משהו, וזה תורת הקבלה ותורת הסוד. כי 60 שניות, מה זה תורת הסוד? סוד זה לא במובן של אני לא מגלה לך. נו. אוקיי, זה לא סוד. סוד זה אומר שאנחנו כרגע עסוקים באיזשהו תוכן שאין לו שום ביטוי גלוי במציאות, ולכן הוא סוד. דרך אגב, לכן הוא כל כך קשה לקלוט אותו. כי אם אני מדבר על איזה רעיון, איזה תוכן רוחני, שאני יכול גם לראות בעיניים את הביטוי שלו, אז הרבה יותר קל לי להבין על מה מדברים. אני עכשיו מדבר על זה שנגיד לאדם יש נשמה בגוף. נו בסדר, אני חלק מהסיפור הזה, אני מרגיש בעצמי שיש לי גוף, אבל משהו מניע אותו, כלומר, אני מדבר על משהו שאני יכול, הוא קרוב אליי, אוקיי? אבל תורת הקבלה היא עוסקת ברבדים פנימיים של הנשמה שלא באים לידי ביטוי בחיים בכלל בצורה ישירה. לכן גם מאוד מאוד קשה לתפוס את זה, כי זה מאוד מאוד מופשט. זה דורש מאנשים להיות כל כך קדושים שמצליחים לבוא במגע עם רבדים מאוד עמוקים בנשמה שלהם, וממילא כשהם מתחברים לצד הנסתר שבתוכם, אז הם גם יכולים להתחבר לצד הנסתר שבתורה. לכן, מי שעוסק בקבלה, זה לא היום יש קבלה להמונים, חופשי מה שנקרא, כן? אבל זה לא העניין. כדי לעסוק באמת בקבלה, כן? צריך להיות אדם מאוד מאוד קדוש. אדם ש... ולכן אנשים מקובלים, או אנשים שמתעסקים קבלה, זה אנשים שהם עמוק עמוק בתוך הקודש. אנשים שגם בחיים, כל אורחות החיים שלהם, הם מאוד מאוד, איך אומרים נקרא לזה? מידות חסידות מופלגות. באמת. גם לא כל הרבנים והתלמידי חכמים שייכים לזה. זה באמת מדובר על אנשים שמתמסרים לדבר הזה, הם מצליחים לחשוף בתוכם רבדים מאוד פנימיים, שנמצאים בכל אחד, אבל הם מאוד רחוקים מאיתנו, ובגלל שהם שמה, אז הם בעצם גם מצליחים לגעת במקומות האלה בתורה. לא. רגע, בוא נעשה, תראו, מה זה פנימיות? יש המון רעיונות בפנימיות שבאו חכמים שונים והלבישו אותם בשפה יחסית פשוטה. אוקיי? אורות הקודש וגם הרבה מאוד מספרי החסידות זה לבוש לעולם הפנימיות. אוקיי? הם לא, זה עוד איזה לבל, זה עוד איזה, יש גם בזה דרגות, כן? אבל רוב תורת הרב, למרות שהיא מבוססת על הקבלה, היא לא קבלה בעצמה. גם אורות הקודש, זה לא קבלה. למרות שאפשר לי, אתה קורא טיפת המושגים, אתה מבין שהוא לוקח את זה מפה ואת זה מפה, אבל בסוף זה לא קבלה. אז דרך אגב, זה יכול להסביר, בטח הרבה פעמים שאלתי את עצמכם, המשנה אומרת, אין דורשים ב... נו, משהו בשלושה, הריות בשניים, ומרכבה ביחיד, משהו כזה. כלומר, אין, הריות בשלושה, מעשה בראשית שתיים, ומעשה מרכבה גם לא באחד. אז אם לא דורשים באחד, כלומר, אפילו אחד על אחד לא לומדים את זה. אז איך לומדים את זה? חכם מבין מדעתו. נו, מה איך אני אבין מדעתי? לא, אבל זה הכוונה. כי מי שמתחבר, מי שמצליח להתחבר לרבדים הפנימיים האלה שבתוכו, אז בהתאמה, הוא כבר יבין על מה מדברים, כי הוא נמצא שם. ואם הוא לא נמצא שם, אז גם אם הוא יגיד את המילים האלה וזה, הוא לא באמת יבין על מה מדובר. אני לא אומר שאני לא... לא, אף פעם לא טוב להשתמש במילים האלה, אבל צריך להבין שלא בהכרח שאומרים את המילים האלה, זה אומר שהבנו מה הם מתכוונים. לענייננו, למה אני אומר את כל זה? כי אם עכשיו קומת המלכות שלנו הפכה בעצם למשהו מאוד נסתר, זה אומר שהאנשים הרגילים שעוסקים בעבודת השם הגלויה, באופן ישיר הם לא נפגשים עם המימד הזה כי הוא נמצא מתחת לפני השטח. צריך צוללנים, צריך אנשים שיודעים לעסוק ברבדים הפנימיים שנמצאים מתחת לפני השטח. והם יכולים לעורר את אותה מלכות שתלך ותהפך לגלויה. הראשון שאמר את זה, זה כלומר, לכן תורת הנסתר באופן פשוט, היא כל הזמן מדברת על הגאולה והמון דברים כאלה, כי בעצם כשנמצאים למטה, רואים את כל השלבים ואת כל המדרגות שעתידים להתפתח. הבעל שם טוב הקדוש כותב, נכון, שהוא פגש את אליהו הנביא, או את המשיח, סליחה, ושאל אותו, מתי כאתמר? נו מה, מתי יגיע רבנו? אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כלומר, צריך להתחיל ללמד רזי תורה. הרי כל עניינה שתנועת החסידות היה, להתחיל לאט לאט להפיץ את התורת הנסתר. למה? דרך אגב, זה לא רק להפיץ. להכשיר את האנשים שיהיו במדרגת החסידות, כדי שיוכלו להתאים לתורת הנסתר. ואם זה יקרה, אז מה יקרה? לאט לאט זה יקדם את תהליך הגאולה. ואותו דבר אומר הרב קוק באורות, סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את עם ישראל לארצו. למה? כי הם מעוררים את אותה מלכות גנוזה, את אותה סוכת דוד שנפלה, הולכים ומקימים, את אותה שכינה שנפלה לארץ, הולכים ומקימים אותה לאט לאט בשלבים. עכשיו תראו, זה מאוד מעניין. רשבי, כן, צריך לסיים, אז אני אסיים. שתי משפטים וסיימתי. רשבי, בל"ג בעומר, רשבי היה תלמיד רבי עקיבא. בסדר? אנחנו לא מדברים על שתי תקופות שונות. גם ה-24,000 תלמידים היו תלמידים של רבי עקיבא, כלומר זה ממש אותה תקופה. הם מבטאים, בעצם כשהם מבטאים את, נקרא לזה, את קצה הכישלון, אוקיי? ורשבי בל"ג בעומר מתחיל בעצם לבטא את תהליך הבנייה, את אותו תהליך תיקון, את אותו שפה, כן? אותו אור גדול, שכשרשבי גילה את סודות התורה, אותו אור גדול שהופיע, זה בעצם האור הזה, שכן, אש התמיד שנמצא תמיד בעם ישראל, שעכשיו יש תקומה, למרות שאנחנו בעצם בנקודת השבר הכי גדולה, אנחנו יודעים שזה זמני, כי בעצם תהליך התיקון כבר מתחיל. ולכן הדבר הזה כל כך, נקרא לזה, משמח וכל כך משמעותי. כלומר, זה שהתלמידים פסקו למות וזה שרשי גילה את הזוהר, זה בעצם אותו עניין, אוקיי? שבעצם אנחנו לא מתייאשים מגאולתם של ישראל, ואדרבה, אנחנו יודעים בוודאות שזה משהו שאולי עניין של זמן, אבל הוא בוודאות יגיע. אין שאלה שהוא לא יגיע, אנחנו גם יודעים שרזי תורה מקדמים את זה. חץ וקשת, דרך אגב, מבטא את העניין הזה. כלומר, למרות שאנחנו בגלות, אבל אנחנו עדיין עסוקים, חץ וקשת מבטא גבורה לאומית. והמדורה, גם כן, זה עניינה. כלומר, המדורה פה זה לא מדורה של קומזיץ. זה מדורה של אמונה. זה מדורה שגם שיש, נראה לנו שיש חושך מוחלט, אנחנו יודעים בעצם שבברסלב בוערת אש. אבל לא רק בברסלב, בכל עם ישראל בוערת אש, כי באמת זה אש שנמצאת בנו כל הזמן בפנימיות, ועד רבה, בל"ג בעומר אנחנו מתעודדים מזה, שואבים הרבה מאוד אמונה מהאש הזאת, ומשתדלים במשך כל השנה ללכת ולהופיע אותה כמה שיותר. תם זמני, אז זמננו, אז טוב, שיהיה לכם בהמשך ערב מהנה.